没有，但是当你加到十多天，到现在，对，都还在这边，我们这都是都是人民那里的，他们没干的那哈，但是我也是听他在在说，他给他的呀，阿拉伯人，他们都在说，那那说呢，他就在里面。Then one of them said, yeah, that is a good thing. They are in this situation. And then, everybody was going to be done. And I was going to do this, I think, and I was going to be done. You
know? You know? You know? You know? You know? וצריך ללכת למקום שיש לחות. אז הוא מצא את יפו, עוד לא הייתה תל אביב, ויפו הייתה עיר קדושה. יפו ידוע לנו שהיא הייתה מזמן יהושע בן נון, הרי עד היום שם קוראים את המגילה יומיים, ולא יומיים ולא יום אחד כמו בירושלים, כיוון שיש שם ים. והגמרא מסכת מגילה כותבת שיש ספק עיר שסמוכה לים כמו טבריה. הגמרא מדברת על טבריה, טבריה היא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. אלא מה, שים כנרת חומתה, כמה שיר ככה, אוכיד יום המשתאה, שם כתוב ים כנרת חומתה. השאלה אם הים זה נקרא חומה או לא נקרא חומה, מה צדדי הספק? זה לא סתם ספק, כל ספק יש צדדים הלכתיים. השאלה למה בונים חומה לעיר, בשביל שלא יראו והאויבים לא יוכלו להתקרב, או בשביל שיהיה מגן? אז אם מצד שלא יראו, הים לא שווה, רואים? מי שנוסע באונייה, בספינה, או מהעבר השני של, של הים, של הכנרת, רואים? אז היא חשופה. אבל אם תאמר מצד שאי אפשר, שיש מחסום, יש לי מחסום, מחסום של מים, זה דבר טוב. אם בא אויב, אז אני יכול כבר להתכונן, להזעיק עזרה, להזעיק צבא ולעצור. הגמרא השאירה את זה בספק. ונשאר לכן כל עיר שהיא הייתה מזמן יהושע בן נון, אבל היא יש לה ים באחד הצדדים שלה, קוראים יומיים. אז אם כן גם יפו כך דינה. חיפה לא, חיפה לא הייתה מזמן יהושע בן נון, לפי שהייתה בזמן התלמוד שמי רב אבדימי ומין חיפה. יש הרבה מקומות בתלמוד שנזכר רב אבדימי, אבל ועד היום ידוע הקבר שלו שם בחיפה. אבל כיוון שאנחנו היא לא הייתה בזמן יהושע בן נון, הם לא בכלל הערים האלה. אבל למשל עכו, עכו הייתה בזמן יהושע בן נון, ולכן שמה בעכו העתיקה כן קוראים למים. וכן אז הדרך, יש רשימה של קרוב של 30 ערים בארץ ישראל שעד היום ששם הם קוראים למים. חוץ מירושלים זו העיר היחידה שקוראת מגילה ב-15. אז אם כן נחזור לעניין, אז יפו הייתה עיר גדולה לאלוהים, ושם היו הרבה תלמידי חכמים. אגב, גם עזה אותו דין. עזה במקור היא עיר יהודית מוחלטת, היה שם יישוב יהודי של מאות שנים ואפילו אלפי שנים, זמן התלמוד היו שם. אחר כך רבי ישראל נג'רה, שהיה בזמן מרן רבינו הארי, הוא היה שם, יש לו בית הכנסת שם, ועד היום הקבר שלו ידוע שם. ועד היום יש בית הכנסת יהודי בעזה, והיו משפחות יהודיות שאני מכיר שהם, יש לי שכן אחד שסבתא שלו היא ילידת עזה, והם צאצאים של התושבים הוותיקים 2,000 שנה שם. זאת אומרת בגלות הם לא הלכו בגלות, כמו בפקיעין יש משפחות ידועות שם, זיתוני ועוד, שהם היו נשארו מזמן התלמוד. ככה היה בעזה. אז בעזה רק לפני 60-70 שנה הפרעות של הערבים גרמו שהיהודים התפזרו ועזבו שם את המקום, אבל יש שם עד היום בית הכנסת עתיקה וידועה של בת לפחות איזה 1,000 שנה, ובית עלמין יהודי גדול שקבורים שם הרבה גדולי עולם, ביניהם רבי ישראל נג'רה. רק היום בעוונות המקום עזוב וזנוח לצערנו. אז היא גם כן קורה, מי שיש שם יהודים בתוך העיר עזה קוראים מגילה יומיים. נעמה שוב פעם היא נמצאת על חוף הים, אבל היא הייתה בזמן יהושע בן נון, אז קוראים. אז אני חוזר למעשה של הרב עליו השלום רבי אהרון עזריאל, הוא בעל כפי אהרון, זה ספר שלו תשובות, כפי אהרון. גאון עצום היה, והיה גם מקובל גדול. אז הוא נסע ליפו, וישב שם ביפו, והעולמות לא האריך ימים, בגיל 62, משהו כזה, הלך לעולמו והוא קבור שם. והבית אדמין של יפו, איפה שכעת עשו שם חפירות, ושמם, כרגיל התקשורת אוהבת לבזות את החרדים, וכל מה ששייך לדת. שוכח. אז שם באמת יש יישוב יהודי, היה יישוב יהודי, והבית אדמין שם יש לו 150 שנה מהיום, שבית קברות שיהודים יסדו אותו, בגדולי העולם היה שם. עד כדי כך שהרב קוק עליו השלום, שהגאון גדול, הגיע מרוסיה, המקום הראשון שהוא היה, הוא הגיע לעיר יפו. הוא היה שם הרב של יפו, והיה נקרא אב בדין של יפו. אחר כך הביא אותו לירושלים ונעשה הרב הראשי שהקים את הרבנות הראשית, אז לקחו אותו כיוון שבידע הלכתי, בפסיקה הלכתית, וגם קשרים עם הקהילות בחוץ לארץ, הוא היה הכי ידוע והכי מפורסם. אז אני חוזר לשם, אז הוא רבי אהרון עזריאל, האיש חכם בנבון מאוד. יש לו איגרת שהוא כתב לבן שלו, איך לומדים תורה. כל השיטה של הלימוד. אז הוא כותב לו שתלמד קודם את הגמרא. תנסה לבאר מדעתך את הגמרא, לשמע הגמרא. ואחרי שגמרת את הדף, תקרא אותו עם רש"י. ואז תראה מה רש"י אמר ואתה לא אמרת. ותחקור ותעקוב אחרי עצמך למה אתה לא עמדת על מה שרש"י עמד, ואיפה נמצא החוסר כובד משקל שנתת למשמעות של המילים, כי זה מפתח את האדם, כי זה ביקורת עצמית, זה מאוד חשוב. לכן תראו הרב אורחות צדיקים, לא ידוע לנו מי חיבר אותו, וידוע שהוא היה בן דורו של הרמב״ם, תמיד באותה תקופה של הרמב״ם הוא חי, כתב ספר נפלא מאוד, אורחות צדיקים, אני תמיד ממליץ אותו לכולם שרוצים לשאול אותי ספר מוסר שהוא קל להבנה, וגם יש בו הרבה ידע והרבה חוכמה, וספר אורחות צדיקים. זה אני זוקף לזכותו של ראש הישיבה רבי עזרא עטיה, שהיינו ילדים בישיבה תורת יוסף, אני בגיל 9.5 אבא שלי הכניס אותי לישיבה תורת יוסף. אז הוא אמר לנו, אתם רוצים ללמוד מוסר, כל יום תלמדו אורחות צדיקים עמוד אחד ותדעו אותו בעל פה ותחזרו עליו אפילו 100 פעמים. יש פה דברים כל כך יפים. הוא מחולק לפרקים ושערים, שער הגאווה, שער הכעס, שער העצנות, שהוא שער שלם, מדבר מה זה עצל, ממה באה העצנות. מדהים, מדהים. אז הוא יש לו שם למשל איזו פנינה אחת חשובה מאוד שתדעו אותה. הוא כותב שכל אחד צריך להכין לעצמו בבית פינה מיוחדת ששם הוא ילמד תורה. כמו שיש לו מקום שהוא אוכל שם, ויש מקום שאנחנו עושים כיבוש בבית, תעשה לך אותו, זה יכול להיות אותו המקום, זה לא מחייב, זה לא מפריע. תעשה לך מקום ששם תמיד אתה לומד, אם אתה קורא תהילים שם, אם אתה קורא משניות שם, אם אתה רוצה ללמוד איזה הלכה או לעיין איזה הלכה, תשב במקום הזה, תעמוד במקום הזה ושם תלמד. ומה המעלה של המקום הזה? שם השכינה שורה. ואז הוא אומר, ואם אתה לפעמים נמצא באיזה צער, חלילה או בעיה לא תבוא ולא תהיה, תעמוד שם באותו המקום ותבקש רחמים מהשם יתברך. תראה, הסבתות הזקנות היו עליהם השלום, שהיו רוצות לבקש איזו בקשה, תמיד זה דבר ידוע, עמדות ליד המזוזה ומבקשות. למה תמיד היו מחפשים מקום של תפילה, שיהיה מקום ששורה שם שכינה, מקום שיש בו קדושה. אז תמיד היו לא חינם, אז כל דבר מזקנים את בונן, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. זה המעלה של המזוזה. אז הוא שם הרב אורחות צדיקים כך כותב. הוא עליו השלום, הוא גם כן הרב אורחות צדיקים, הבאתי אותו בגלל שהוא גם כתב שאדם ילמד אפילו מעט זה טוב, והוא כתב על ביקורת. תראה כמה חשובה הביקורת. היום הצרה שלנו שאפילו את הילדים לא מוכיחים, וזה לא יראת השם. השיטה בחינוך זה להוכיח, הקמה להוכיח באהבה, לא להוכיח בתקיפות, בכעס. גם אם ראית רמה כותב, אם ראית מישהו שעשה דבר לא טוב, או הבן שלך עשה דבר לא טוב, וזה כאב לך, שתוק, אל תדבר איתו עכשיו. תחכה. אפילו לילה שלם, עד למחרת, שהזעם שלך ירד, ואז תדבר איתו. מפני שאם תדבר איתו מיד כשאתה, אז אתה כעוס, מתוך רתיחה אתה תאמר דברים שאתה לא אומר בזמן רגיל, והילד לא יקבל. והילד יחשוב שאתה שונא אותו, הוא ירגיש אבא רודף אותי. למה הילדים אחרים אף אחד לא אומר להם מה לעשות, לא אומר להם כלום, רק לי ככה רודפים אותי, הוא מרגיש נרדף, הוא מרגיש שנוא. לכן צריך חוכמה, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. זה האדם תמיד ישים מול עיניו. אז הוא הרב רחוב צדיקים עליו השלום כותב משפט מדהים: אהב את המוכיחים ושנא את החניפים. כלומר, מי שמוכיח אותך, וכמובן זה לא שונא שלך, הוא אומר לך, תראה למה איחרת לבית הכנסת, למה אתה עושה כך, אהב אותו. ואת מי שאומר לך אתה טוב, אתה צדיק, אתה מותק, אתה קדוש, אין כמוך, אל תאהב אותו. שנא, אין הכוונה שתשנא אותו, אסור לשנות בן אדם, אבל תשנא את הגישה הזאת. אני לא מחפש שיתפחו לי על הגב ושיכבדו אותי, באנו לעולם פה לעבוד, אז תגיד לי עוד מה אני צריך לעשות, לעבוד, מה עוד אני צריך לקיים. זה לא בושה. היום גדול דורו, יהודים בדורו, לפני 500 שנה, קצת לפני מרן, היה גדול רבני פולניה, הרש"ב. הוא לא שמע על הרש"ב. רבנו שלמה לוריא, חיבר ים של שלמה על התלמוד. חוכמת שלמה, בכל מסכת, בסופה יש חוכמת שלמה. יש לו פסקים, יש לו שאלות ותשובות. זה גאון אדיר. הרב חידה מספר עליו על הרש"ב, שהוא שכר לא מוכיח. הוא שכר תמיד חכם זקן, והיה משלם לו משכורת חודשית, והתפקיד שלו היה ללמוד איתו כל יום שעה מוסר. גדול הדור, אתה יודע מה זה הרב שכולם פחדים ממנו פחד? הוא שלח מכתב, אתה תקרא, להרמה, בעל ההגהה בשולחן ערוך, הוא הוכיח אותו שם. הוא אומר לו, אתה צריך ללמוד לשון הקודש, אתה כותב הלכות. סתכלו עליי, אל תפחדו, שאם המשיח יבוא אני יודע לכם, לא צריך להסתכל. הוא כותב לו, בבקשה, תלמד לשון הקודש ותכתוב, כי אתה לפעמים לא מבדיל בין לשון עבר ללשון עתיד, לבין נוכח ונסתר, לבין לשון זכר ללשון נקבה, לבין לשון יחיד ללשון רבים. כמה חשובות, הוא מביא לו איזה 10-15 דוגמאות שצריך להיזהר מאוד בשפה שתהיה מנוסחת כהלכה, בפרט תמיד חכם שכותב הלכות, הוא מתחיל, הרבה פעמים רואים בפסוק, פתח ללשון יחיד, סיים ללשון רבים, והגמרא שואלת, יש שם סיבה. אין דבר כזה שאדם יכתוב כל הבא ליד, הכל בא כותב איך שיצא לו. צריך לשקול ולמדוד את המילים. תראה הרמב״ם עליו השלום כותב שכשאדם בא לומר משהו, יחשוב 7 פעמים לפני שיוציא את המילה מפיו. ואם בא לכתוב אותו בספר, 77 פעמים. היום אמרתי, היום אנחנו צריכים גם לדבר 77, למה? ישר יש מיקרופונים ואחר כך הכל נרשם. אז זה באמת אוטומט, זה עובר לספר. אז צריך זהירות, השם יהיה בעזרנו שלא ניכשל, נוציא מילים שהן לא נכונות. אז עכשיו נמצא הרב רחוב צדיקים עליו השלום, והוא כתב שאדם צריך שיהיה לו מוכיח. אני חוזר לרש"ב. הרש"ב, כך כותב הרב חידה בספרו שם הגדולים, היה נוהג כל יום אחר התפילה בשחרית. דבר ראשון, לפני שמתחיל את היום שלו, עוד לא אכל פת שחרית, עוד לא ישב בבית דין, עוד לא ישב עם התלמידים, יש לו ישיבה בפולניה. הוא הגיע הראשון לפולניה, הוא הגיע מגרמניה. הראשון שייסד ישיבה בבית מדרש בפולניה זה היה רבי שלמה לוריא. והוא כשהגיע לפולין, אמרו לו, מה הרב מצא בפולין דווקא? אמר, איך קוראים לפולין? פולין. פה מנון. וככה באמת, זכתה פולניה עד השואה, היה שם גאוני עולם, אחר כך באבנות הרבים, היום אין שם כלום. יש קהילה יהודית, השם מרחם עליהם. הלוואי שישארו יהודים ושיתפללו שלוש תפילות ביום, זה גם טוב. אז הוא היה הרס"ל, עליו השלום, אחרי התפילה היה עומד ותעטף בתווית, מכסה את פניו, ועומד, עומד, שעה עד שעתיים, ושתי ידיו ככה לחזק, מחבק, וכפוף קומה, והזקן אומר לא מוסר, הוא בוכה. כל יום, והיה מקבל מלא משכורת, והיה רושם את ההערות שהוא אמר לו עכשיו, גם היה עוקב אחריו. אתה היום פלטת לא כל כך בסדר. היום אתה עם התפילים דיברת איזה שיחה. היום אתה לא לימדת, היית תלמיד, תלמיד אחד שאל אותך שאלה ולא שמת לב שהוא שאל. היית תלמיד בלימוד שלך ולא שמת לב. אלא הוא הקפדת. הכל, היה מבקר אותו כל היום. שומר את כל ההערות שיש, למחרת אומר לו, והוא היה מתקן. זה קדושה עליון, סתם הם זכו שעד היום התורה שלהם נשארה נצחית הנצח נצחים. אז בקיצור, יום אחד הרס"ל היה הרבה פעמים בלילות, היה נשאר ער. תראו במסכת בבא מציעא, שם הוא כותב, סליחה, בבבא קמא זה, כבר היה לי מעשה עם נר מצווה ותורה אור, שהיה לו מעט שמן כדי לדלוק חצי שעה, והיה חשמל, היה שמן, והדליק את הנר בלילה, בא ללמוד וראה שמן לחצי שעה, הייתה סוגיה רצינית, מסכת בבא קמא, ישב וכתב את הפירוש שלו בים של שלמה. עברה חצי שעה, עברה שעה, הוא רואה הנר דולק, הוא רואה שהשמן נשאר אותו דבר. תקשיב רגע, זה מאוד, זה סיפור כזה לא תשמע תמיד. הוא רואה שהשמן נשאר, אמר, זה סימן שמהשמיים רוצים שאני אלמד. נשאר ער עד הבוקר. כשהוא סיים, הנר, השמן קבע, השמן גמר והנר קבע. הוא כותב את זה באותה סוגיה, ואני גבו לי מהשמיים על ידי נר מצווה ותורה אור, וכתבתי את החידושים האלה. הוא היה גאון כזה וצדיק, הוא דוד של רבנו הארי מאותה משפחה. אז הוא רבי שלמה לוריא עליו השלום, אחרי יום אחד היה ישב גם כן למד תורה בבוקר, הוא לא שם לב, הוא החליט בסוגיה, פתאום רואה זמן תפילה, רואה התעטף בתווית ולבש תפילין ורץ לבית הכנסת. הגיע לבית הכנסת, היו כבר קרוב לברוך שאמר, אז הוא הספיק פחות או יותר, הזדרז והתפלל, בסדר, גמרו את התפילה. הוא אומר בליבו, אני משבח, וואי, מה מחכה לי עכשיו, הזקן, מה יעשה לי היום, פעם ראשונה שהוא אחר, וואי, ואני צריך להתכונן, לשמוע מוסר, עכשיו איתך שבע שנים אני לא אחר, מהמוסר שאני אשמע ממנו. חיכה, הזקן מדבר איתו על לימוד תורה, מדבר איתו על קבלה ותפילה, מדבר איתו על נחת רוח, אריכות אפיים, לא מזכיר לו את הנושא הזה. נגמר הזמן של השיעור של המוסר, אמר לו הרס"ל, אומר לו לזקן, עכשיו אני יש לי להוכיח אותך, אתה לא תקבל ממני משכורת, אתה מעלת לתפקידך. למה? אמר, אני היום איחרתי לבית הכנסת ואתה לא הוכחת אותי על זה. מה, למה לא הוכחת אותי? אתה יודע מה הוא ענה לו הזקן? אמר לו, איך אני אוכיח אותך? כשאתה נכנסת לבית הכנסת נכנס איתך רבנו תם מעולם האמת, הוא בא איתך. ראיתי שרבנו תם בא איתך, אז ידעתי שאתה נמצא בעולמות העליונים, אתה גדול שבגדולים, לא רק גדול הדור וגדול העיר, אלא נחשב בעולם כאיש גדול, אתה נחשב איש ענק. מחילה שלו, שק, 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 גם פה תפרעו. אז בקיצור, אמר לו, אתה נחשב כאיש גדול, ואיך אני אענה, איך אני חס ושלום אעיר לך, איך אני יכול להעיר לך? אמרתי לו, רבנו, תן בעייתי אתה לא מבקר. הזכר הרס"ל, שהוא בבית יסד ללמוד תורה, היה תוספות עם פירוש רבנותם, ויש פוסקים שחלקו על רבנותם והקשו עליו קושיות, והוא הרס"ל התעכב וחיפש בספרים ומצא שרבנותם צודק והחולקים עליו בחילה לא שמו לב. שהוא לא ישכח, אז הוא נשאר לרשום את כל התירוצים שיש על רבנותם. בגלל שהוא יישב את רבנותם, רבנותם בא איתו וליווה אותו. ויש לנו דברה מפורשת, רבה פעם תירץ איזה קושייה של איזה תנא ואמר לה, אז אמרו לו בבית המדרש, למה הרב היום התעכב? אומר, אני רוצה שכאשר הוא יתפטר מהעולם יבוא אותו חכם לקבל את פניי. וכך כתב גם כן הגאון יעבץ, הוא אומר, היו הרבה בעלי התוספות הם עריות, מקשים על רש"י הרבה פעמים, פירש בקונטרס, פירש רש"י, ומתקיפים אותו, חולקים עליו, ועם ראיות נגדו, והוא היה טורח ליישב בדברי רש"י. והרבה פעמים הוא כותב, ואני תפילה שבלכתי מהעולם יוצא רש"י לקבל את פניי בגלל שאני מיישב את דבריו. וכך גם ספר חסידים כותב, ספר חסידים, והוא כתב אותו רבי יהודה יחסיד לפני 900 שנה, מגדול רבני גרמניה. הוא כותב שם שכל מי שלומד תורה של איזה חכם ובאופן קבוע ואוהב ללמוד אותו ואוהב ליישב את דבריו, בפטירתו מהעולם אותו רב יצא לקראתו לקבל את פניו. ומי שהיה חולק על איזה חכם או שומע איזה פירוש על איזה מישהו תמיד מתקיף אותו, אומר, הוא צריך להתכונן שביום שהוא יפטר אותו רב יצא לקראתו לריב איתו, למה אתה חולק על דבריי ואתה מבקר אותו. אז זהו, זה דבר ידוע, שמי שלומד תורה של איזה חכם, אותו חכם יבוא איתו. תראו, יש על שולחן ערוך מגן אברהם. מגן אברהם ידוע היה גאון הגאונים, רבי אברהם גומבינר. הוא היה לפני הגאון חידה בהרבה, כמעט 400 שנה מהתקופה שלו, קצת אחרי השולחן ערוך. באותו דור היה טורי זהב. הטורי זהב נקרא בהתחלה מגן דוד והוא מגן אברהם, לכן היו אומרים תביא שולחן ערוך עם המגינים. מה זה מגינים? בשולחן ערוך יש שני מגינים, מגן אברהם, מגן דוד. רק היום מגן דוד, היום קוראים לו, שלא יטעו, קוראים לו טורי זהב, יותר קל, קוראים תז, תז ומן ג' א', מן ג' א' זה ראשי תיבות של מגן אברהם, תז ראשי תיבות טורי זהב. טורי זהב היה חולק עליו השח, רבי שבתאי כהן, בעל שבתי כהן, היה הרבה מתקיף אותו, וכתב עליו נקודות הכסף. על שם הפסוק, טורי זהב, אמנם שמה טורי בתף, וכאן טורי בתת, טורי זהב נעשה לך, עם נקודות הכסף. אז היה, ועשה את זה כדי ש... ובכל זאת, כותב עליו טורי זהב, אפילו שהשח היה חולק עליי, היה בינינו כאילו חלילה מלחמה, שביקרתי בעירו ונכנסתי אליו כי בדני כבוד גדול, והרח אותי בביתו והושיב אותי שבוע שלם, והיה קם בפניי מלוא קומתו, וכמה שעות היה יושב איתו בסעודות ובכל שאר העניינים, היה מלווה אותו, מטפל בו, מטפח אותו ועוזר בו. למה? תורה זה תורה, זה המעלה של תורה. תורה גורמת אהבה ודבקות ועושה אחווה, שלום ורעות. לכן רבנו הרי מאוד מאוד הזהיר, מאוד, שהחברים שלומדים תורה תהיה ביניהם אהבה, ונזהרו מאוד מהמחלוקת, מהשנאה. הוא היה מזהיר את התלמידים שלו, וידוע שתלמידי רבנו הרי בסוף ימיו, מה זה סוף ימיו? הוא שרה כל חי 38 שנים. בשבוע האחרון היה ביניהם מריבה, ביום שישי אחד קיבל את השני, ובקבלת שבת הוא ראה את השטן רוקד, והוא כבר חלה, בעבית כבר היה, הרגיש לא טוב, יצא מבית הכנסת לפני סיום התפילה שר וזועף, כך כותב עמק המלך, והלך לביתו ולא חזר. נשאר שוכב עד יום שלישי, היי באב, והלך לבית עולמו. ואמר להם שלא סילקו אותו מהעולם, ובגלל שהיה ביניהם, חס ושלום, מחלוקת ומריבה. זו מריבה, דבר הכי חמור בעולם. איפה שיש מחלוקת, תמיד תברח. אל תתקרב איפה שיש מחלוקת. אמר שלמה המלך, לפני התגנה הריב, נטוש. תברח משם. מקום הכי מסוכן בעולם, תשאר. אז אחרי רבינו הארי, הזהיר על זה מאוד שהחברים יהיה ביניהם אהבה. למה תורה גורמת אחדות? תורה מביאה אהבה, קשר בין אחד לשני. הגמרא גם אומרת, איפה האדם יושב בעולם הבא? כל אחד שואל, איפה גן עדן שלי? גן עדן שלך? איפה אתה מתפלל? איפה אתה לומד? זה יהיה גן עדן שלך שם. במילים אחרות, מי שהרב שלך פה בעולם הזה, שאתה לומד אצלו תורה, אתה תשב איתו בגן עדן. לכן משטר כתוב בפירוש במסכת אבות, כל המזכה את הרבים אין חטא בעם ידו, וכל המחטא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה העניין? מה זה קשור אם הוא מזכה את הרבים ומחטא את הרבים? אז הגמרא אומרת במקום אחר, גמרא דנה בזה, כן, המסכת אבות אין גמרא, אבל יש הרבה מקומות, יש ציטוטים ממסכת אבות. גמרא אומרת, למה שלא יהיה הרב בגן עדן בתלמידו בגיהנם, ולא יהיה הרב בגיהנם בתלמידו בגן עדן. כלומר, איפה שנמצא הרב, שם נמצאים התלמידים. איפה שנמצאים התלמידים, שם נמצא הרב. רבי חיים פלאצ'י, השבת, יוצא השבת הזאת פרשת יתרו, י"ז לחודש שבת, זה יום הפטירה שלו, זכותו תעמוד לנו. רבי חיים פלאצ'י, הוא נולד אחרי איזה 15 שנה שהוא היה, קצת יותר, נפטר הרב חידה. ובסוף ימיו, כשהוא היה בגיל 15, נולד הבן ישחי. כשהוא נפטר, הבן ישחי היה גם בן 15. אלה שלושה שחיברו את הדורות אחד עם השני. הגאון חידה, אחר כך רבי חיים פלאצ'י, והגאון חידה היה יליד ירושלים, נפטר בליבורנו באיטליה. רבי חיים פלאצ'י נולד באזמיר ונפטר באזמיר, קבור באזמיר. רבי יוסף חיים נולד בבגדד ונפטר בבגדד. אז היה קשר שלוש דורות, אחד אחרי השני, ושלוש תם יש בשם שלהם חיים. הרב חידה, חיים יוסף דוד אזולאי. רבי יוסף חיים, יוסף חיים. רבי חיים פלאצ'י, חיים. שמו היחיד, חיים. אז הוא, רבי חיים פלאצ'י גם כן, מביא על מה שדיברנו. שרבנו הארי עליו השלום היה מזהיר את התלמידים לאהוב אחד את השני מאוד מאוד. הוא כתב לכם הרשש, תיקן לעשות התרת נדרים וכללות ביום שישי. בגלל הסיפור הזה שרבנו הארי נפטר, בגלל שהיה מריבות, מתי? בערב שבת. בערב שבת זה זמן מסוגל למלחמה. למה? כי אז היה חטא עץ הדעת, והאדם וחווה נבראו אז, וההלכה שהטיא את אדם הראשון, זה הכל היה כמו שהגמרא בסנהדרין מביאה, שבשעה עשירית אכל מעץ הדעת, בשעה 11 עמד והתוודה, בשעה 12 מחל לו הקדוש ברוך הוא. לכן ואז עמד ואמר מזמור שיר יום השבת, טוב להודות לאדוני, זאת אומרת, מה זה להודות? מודה באשמה. אומרת הגמרא, אל תקרא להודות, אלא להתוודות. אז למדנו מהאדם הראשון, והוא מי למד? מקין. ראה את קין יוצא, זה היה בראש השנה. שמח, ויצא קין מלפני השם. מלמד שיצא שמח. כתיב אחר, הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. נכון? אהרון הכהן יצא לקראת משה, אז שמח, כאן למדנו שאיפה שכתוב בפסוק יוצא שמח, ויצא קהיל יצא שמח. מה לא האדם הראשון, מה אתה שמח? הוא אומר, אני ביקשתי מחילה מהקדוש ברוך הוא, עשיתי תשובה, קיבל אותי מתשובה. מכה יפה כוחה של תשובה, גם אני אעשה תשובה, הוא למד ממנו הלך עשה תשובה. אז הכל היה באותו יום, יום שישי. נברא קהיל, נברא אדם, נולד קהיל, הרג את הבל, חזר בתשובה, ונמחה לו, ובאותו יום אדם הראשון חזר בתשובה, זה יום ראש השנה. לכן אנחנו עושים לראש השנה תשליך בסוף היום, שזו השעה שהאדם הראשון שב בתשובה והתקבל לו התשובה. אמר לו היום, זה סימן לבניך שיבואו ויעשו לפני, יעמדו לפני בדין ויצאו בדימוס. בדימוס זה חנינה, אני אחון אותה. אז מכאן למדנו. עכשיו נמצא, אני חוזר למה שאמרנו על רבי אהרון עזריאל, עליו השלום. ואהרון עזריאל כותב שם באיגרת לבן שלו איך ללמוד תורה. אז הוא כותב לו, תלמד קודם את הגמרא, תפרש, אחר כך תלמד את רש"י, ותראה איזה דברים שרש"י כתב ואתה לא שמת לב בלימוד הראשון שלך, וככה אתה תלמד איך אחר כך ללמוד יותר בעומק, יותר בשימת לב. כי יש מקומות שלא שמנו לב, וקראתי את זה, אני חושב שאני לא הבין. זה לא נכון, הוא לא הבין, לא להתבונן. אחר כך תלמד תוספות ובהרשה, ואחר כך תחזור על הגמרא עוד הפעם. אז עכשיו תראה עולם חדש. חלה למדתי את הגמרא בבירה שהסברתי אותה, מה שפירוש מילים זה נקרא, אולי פירוש מילים, אבל למדתי אותה עם ראשי, זה בכלל קיבל תמונה אחרת. אחר כך אני, אחרי שלמדתי גם את התוספות ואת המהרשה, ואני לומד כעת וחוזר על הגמרא, עולם חדש, איזה זה, גן עדן עלי אדמות. אבל מה הוא כותב לבן שלו אחר כך? לדע שטוב מעט בכוונה מהרבה שלא בכוונה, כי אומר לו הרבה אנשים חושבים, וכך זה העולם. נו, כמה דפי גמרא למדת היום? הוא אומר, אני למדתי שתי דפים. מה? שתי דפים, אני למדתי חצי עמוד. הוא אומר לו, מה? מה אתה בכלל מדבר? אני למדתי היום 10 דפי גמרא. פתאום יבוא מישהו שהוא למד גמרא או אגדות, או שהוא חזר על זה כבר 30-40 פעם, היום אני הספקתי 30 דפים חזרות. וואי, זה למד 30, אני למדתי רק חצי עמוד. וואי, איפה הוא ואיפה אני? איזה גן עדן יש לו? איזה שכר יש לו? אומר רבי אהרון עזריאל, יש לך טעות. תשמעו מה הוא אומר, הקדוש ברוך הוא סופר שעות ולא סופר דפים. תראו לב איזה דבר מדהים, שהבן אדם ישב פה בבית הכנסת ולמד מהבוקר עד הערב 12 שעות, אחרי שחרית תלב פה מנחה גם ערבית, נהיה 12 שעות עגול, הלך הביתה. שניים למדו, אחד הספיק ב-12 שעות האלה נגיד רק 2-3 דפים, השני למד 12 דף, דף לשעה. אז תגיד שזה יש לו תוצאה רבה, ולבוא הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על תוצאות, אלא הקדוש ברוך הוא לא הולך ציונים לפי תוצאות או כמויות או הספקים, לא, לפי זמן נטו שהשקעת בלימוד. זה מדהים. עכשיו יוצא, אלה שרוצים קוראים תהילים, הוא קורא תהילים 3 פעמים, 4 פעמים, 1,000 ספרי תהילים, דברים בטלים. תלמד 1,000 שעות תהילים, זה כן, אני מסכים איתך. 10 שעות כן, 20 שעות, או 15 שעות, נמצא. אז מה שלפעמים אומר, קנו כמה דפי גמרא אתה רוצה, יש בישיבות היום מנהג יפה, בשמחת תורה מוכרים את ההקפות או את העליות בספר תורה במאות דפי גמרא. אז יש בחור אומר, אני אלמד 100 דפי גמרא, הוא מי מוסיף, הוא אומר 150, לפעמים מוכרים והוא צריך עד סוף השנה לסיים את זה, מגיעים לפעמים ל-500, 600 דפים גם. למעשה צריך למכור שעות, וכך האמת, כך תמיד היינו לומדים לפי מספר שעות. אני לומד כך וכך שעות, הרי בעבודה היום, איך זה הולך בעבודה? לפי שעות. אתה מקבל את השכר שלך לפי שעות העבודה שאתה עובד. יש קבלנות או יש סוכנויות, סוכן זה משהו אחר, זה לפי גולגולות, לפי הספקים או לפי סכום כסף הוא מקבל קומיסיון. אנחנו לא מדברים בזה, אנחנו מדברים כעת בפועל. אנחנו פועלים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מקבלים את השכר שלנו בגן עדן לפי שעות. נמצא שזה לא משנה, יש אדם כישרוני, יש אדם לא כישרוני, אז מה, בגלל שהוא לא כישרוני הוא צריך לסבול, הוא לא יושב בגן עדן? להפך, דווקא בגלל שהוא לא כישרוני והוא כן נתן את הכוח שלו ואת הדם שלו ואת הזיעה שלו בשביל ללמוד, מגיע לו יותר לפי צערה אגרה. ההוא כישרוני, ההוא זה ראש, ראש מבריק, יושב לומד טס איפה אתה או את המהירות האלכולית, אז מה, יש לו שכר? בשבילו זה העונג, בשבילי זה צער, עד שאני מתייגע, עד שאני מבין את המילה הזאת, את הדף הזה, נמצא לפי שעות. זה מה שבא להגיד תורה, התורה זה לפי שעות, מצוות זה לפי שעות. אומר רבי חיים פלאצ'י, אגע בעצמך, שניים באים לבית הכנסת, אחד הוא שכן של בית הכנסת, הוא מאחר להכיר, הוא שומע אומרים רבי חנניה, ואנו גם הוא פתח אליהו וזה, הוא מגיע לבית הכנסת. הוא מסכן, גר רחוק, הולך רבע שעה ברגל, 20 דקות ברגל, צריך לעלות מדרגות, עולה את כל הדרך ועד לבית הכנסת, שכרם שווה? מה פתאום? והרי למדו, גמרא מפורשת, רבי יוחנן למד שכר פסיעות מאלמנה. הוא אמר רבי יוחנן, לא ידעתי, הייתה אלמנה אחת בשכונה שלי שראיתי אותה עברה 24 בתי כנסת עד שבא לבית הכנסת שלה. שאלתי אותה יום אחד, מה אתה עושה? יש 24 בתי כנסת בדרך, למה את באה לפה? אמרה לו, לא, לימדו אותך חכמים? לא, מה? זה טוב לשמוע תמיד. דוד המלך אמר, מכל מלמדי השכלתי, תמיד טוב לשמוע עוד, ואין בית המדרש בלא חידוש. אין אדם הולך לשיעור שלא ישמע דבר חדש. אז אמרה לו, שכר פסיעות, על כל פסיעה מקבלים שכר. אז עמד זה רבי יוחנן ובא וכתב לנו את זה בגמרא, נמצא עכשיו שאין שכרם שווה של האנשים, כל אחד שום מעלה אחרת. וכן יש אדם, נגיד היה לו כאב ראש, היה לו יום שחר חורות, היה לו צער בבית, היה לו צער עם האישה, צער עם הילדים, בעבודה, כל מיני דברים, האוטו שלו התקלקל, היו גנבו לו את האוטו, הוא בא לבית הכנסת ומתפלל, והוא דשן ושמח ובאושר עלי אדמות בא להתפלל, שכרם שווה? בטח שלא. זה בעל איסורים, זה לא בעל איסורים, זה עשיר, זה אני, זה יש לו ילדים צריך לפרנס אותם, הוא כבר חיתן את הילדים, הם כבר מתחילים להביא לו מתנות, זה לא דומה אחד השני. כל אדם כתוב ואיש לפי מהללו, כל אדם לפי הטורח, לפי היגיעה, לפי מה שהוא עושה, ככה הוא מקבל. ברור צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יוכלו. גם בהר סיני, ישראל שעמדו על הר סיני עמדו אומנם כולם בעיגול, כתוב במדרש שעמדו כולם עיגול ולא היה מקדימה או מאחורה. למה? אצל הקדוש ברוך הוא אין פנים ואחור, הכל פנים. אז עמדו מול הר סיני בעיגול סביב סביב, והנשים עמדו בעיגול השני מבחוץ, שהגברים לא ראו את הנשים והנשים כן ראו את הגברים. אז ככה היה, ועמדו שם כולם וקיבלו את התורה. למה בעיגול? שעיגול זה דבר שווה, כי אם אתה עושה ריבוע, אחד יותר קרוב, אחד יותר רחוק. בזווית של הריבוע יש מרחק, בקו הישר של הריבוע זה יכול להיות הנקודה המרכזית, אבל אם אתה תעשה עיגול, הכל בשווה. כך יהיה לעתיד לבוא. ובבוא אמר רבה ובר חנה, אמר רבי יוחנן, עתידים צדיקים, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים בגן עדן, וכל אחד מראה באצבעו על הקדוש ברוך הוא. שנאמר, ואמרת לו יאמר, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושענו. זה, אדוני, קיווינו לו נגיד אני שמחה בשבתות, כל מקום שאומר זה מורה באצבע, שזה אומר זה אבי ואגברו ולווה אבי וארון ממנו. אז אם כן, נמצא למה מחול, מה זה מחול? עיגול. מחול פרשה עיגול. עתיר הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, עושה להם עיגול. ולמה בעיגול? כי כולם שווים. זה הסיבה שמקדשים בטבעת עגולה. היום יש דבר חדש, שזה אדמור אחד שווה את האנשים, אומר להם מבחוץ מרובה לפנים עגול. זה אום. ומי שחסר לו בורג צריך אום. הוא לא צריך לעשות בורג. אנחנו טבעת עגולה. למה? למה מקדשים טבעת עגולה? שלא יש סוף לאושר של בני הזוג. יהיו תמיד שמחים. זה היה מעשה, אספר לכם, שמעתי מרבי עליו השלום, הרב שאול דרק, שמעתם עליו? הרב שאול דרק היה גדול המקובלים לפני 80 שנה. גאון אדיר היה. ויודע את כל התורה, היה יודע בעל פה. בסוף ימיו, הוא לא עליכם, איבד את נאור עיניו, אבל היה יודע הכל בעל פה. והיה להתפלל, סידור הרשש, תארו לכם, יש 9 חלקים של סידור הרשש, כוונות, כל כך עד כרס. הכל היה זוכר במוח שלו. בכל ספרי הקבלה, יסר והפוך, היה יודע. היה גאון אדיר ועצום. והיה לו ישיבה בירושלים, בשכונת הבוכרים, כעת רחובות הנהר. 60 תלמידים מקובלים, כולם בקרים בתורת הקבלה, מתחילתה והצופה, כל כתבי ארי יודעים. וכל הכוונות, הכל כאשר לכל. לא יודע הכל. ימים נוראים, עבודה הכי קשה. מראש חודש אלול, היו מכינים את הכוונות של ראש השנה, יש כוונות של ראש יום ראשון, כוונות של יום שני. יש ערבית של יום ראשון. אצל המקובלים זה לא הולך, אצלנו זה אותה עמידה. אבל אצלם זה כל תפילה, זה בכלל סולם אחר, מחלקה אחרת. עולים עלייה יותר גבוהה. תודה. תעבדו פעמי. אז ככה היה, והיו יושבים מכינים את התפילה. אחר כך תקיעות. יש לך תקיעות עם יוסף, תקיעות עם העומד. תשרת, תשעת, זה כוונות אחרות, תרה, בואו, זו עבודה. היום מתחילים בראש השנה, במץ, ויש 6 שעות מתפללים, עד שמסיימים. יום הכיפורים אין מנוחה. מעלות השחר מתחילים, ברוך שאמר כבר בעלות השחר, ועד צאת הכוכבים מסיימים. שאלה אחת, היה... לפני הנעילה היה איזה 5 דקות, למה היו מקפידים להתפלל חצי שעה לפני השקיעה. היה, אז הוא מסתכל על השעון, יש 5 דקות. הוא אמר להגיד איזה פיוט, אמרו לו, לא הרב, תגיד לנו איזה דרשה. אני אגיד דרשה? הרב, רוצים לשמוע מוסר. אני אגיד לכם מוסר, כולם קדושים וצדיקים, 40 יום של קודש. מראש חודש שלי ועד היום, וכל יום היו בתענית. ובלילות לא היו ישנים, אולי שעתיים בלילה. ועשרת ימי תשובה, כולם היו כל הזמן בבית המדרש, לא כל הביתה. וכולם בתענית עשרת ימי תשובה. אם בלילה רק חתיכת לחם, עם מעט קוסטה או קפה או זה משהו, וזהו, מאוד פעם צום. אבל מה אני אגיד לכם? אתם מלאכים. המלאכים מקנים מכם. אמרו לה הרבה חושב. אמרו להם טוב. אין תשמעו. יש. היה אז נהוג שחתן היה חתן וכלה הייתה כלה פעם וחתונה הייתה חתונה, אז היו עושים חתונה יפה בתוך הבית, בחצר, כולם שמחים, זה מביא איזה בומבום, זה מביא כינור, זה מביא איזה טוף, כל אחד מביא איזה משהו, והוא מביא בשר, הוא מביא איזה כבש, שוחט אותו, בואי ביום החתונה. רוצה את הבשר שלו, צולה, יאללה מוכן, לא צריך למלוח, אם אתה אוכל צבי, לא צריך למלוח, שוטף אותו מהדם, רק החלק האחוריים צריך ניקור, מסיר אותו למחר. זה מביא דג, זה מביא זה, כל אחד מביא זה הפתעה. והיו שמחים, מתחילים את החופה בצהריים, וגומרים לפנות בוקר. ויש 12 שעות יותר צהלה, כל צהלה ברימה ושמחים, שעשים ושמחים אחר כך, קחים תחתם והקלם להבין אותם לבית שלהם איזה בית? חדר אחד השר היה מנהג בבוקר דפיקה בדלת מגיע מטעם הקלה איזה שביח ביד שלו יש סיני, אתה יודע מה זה סיני? מה, אתה רואה את העברית? מגש גדול מנחושת, עגול זה נקרא סיניה מגש עגול מנחושת הוא סבל מיוחד המגש לבד שוקל איזה 30 קילו ריק עכשיו שמים עליו ערימות מעמון מלבס, אתה יודע מה זה? הם מרוגות ממלאות, מה קרה לך? זה ממלא תמרים, הוא ממלא שקדים, הוא ממלא גוזים, הוא כל מיני שעריה, שעריה זה מלפוף, לוקחים מקרונים כאלה, ויש בפנים גוזים, ויש בפנים בינדוק, ויש בפנים סבתא בשבט הגיע, צריך גם קצת תחנה, וחזרות כלליות, ויש שם פיסטות, כל מיני, הם לבס, זה סוכריות, שקדים מצופים, משהו, איזה 20 קילו נוספים רק של מעדנים דפק, ולמה הקלה מביאה? כי אז חתונה אין חצי חצי מה שיש היום היום זה כל מיני חוקים חדשים הביאו לנו מאשכנז החתן על חשבונו עושה את החתונה כולה הכל החשבונו אז הוא עושה חתונה יפה ודואג ושמח את הקלה עושה את הסעודה עכשיו משפחת הקלה באו, אכלו, שתו והיו מביאים צ'קים אז צריך להודות ולבטות את האהבה שלהם מה עושים? שולחים לסיני מה, אתה הולך הביתה? מה היינו קוראים לסיני הזה? הדיגה הדיגה זה יענו מתנה בתור הכרת הטוב על מה שהיה אתמול טוב זה רבי שאול דבק מספר להם בנעילה, אל תשכחו שהוא היו בנעילה של כיפור הוא אומר להם הסיניה הזאת הקדה הביאה לחתן כאן החתן מתלבש נותן ידיים מחכים לו כעת ככה טוב את הכנסת והקלה מסכנה מלמנת מגרדת את העיניים עייפה שבוע שלם מחנות לחתונה הלילה היה חתונה אתה אומר לה קומי שמחה רוזה ואנחנו קוראים לה שושנה אומרת לו כן יעיוני לחתן שלי, מה רצית? אומר לה, את רואה את הסיניה הזאת? אומר כן אומר לה, אני רוצה כל בוקר כזה כל החיים זאת היא ידעה, לא יודעת כי היא קנתה, אמא שלה קנתה דודה שלה, דודות, שכנות, צפתות וכל אחד עשה משהו מה רוצה? מה הוא מדבר? אומר לה, תקשיבי אני רוצה מתוק עכשיו היום בבוקר כל החיים שיהיה מתוק זה לא חוכמה רק ביום הראשון של החתונה לא חוכמה רק שבעה ימים יש שמחה אני רוצה מתוק כל החיים אמר להם רבי שאול דבק עכשיו זה סימן נעילה נכון? נכון מתוק? הקדוש ברוך הוא מתוק לו הוא רואה אותנו קדושים, טהורים כמו מלאכים, נכון? צועקים אל נורא עלילה ממציא לנו מחילה בשעת הנעילה ואנחנו כולנו אין עלינו שום דבר זקים וברים צחורים, טהורים נקיים אין בנו שום מתום אומר הקדוש ברוך הוא לא עכשיו אתם תגמרו את יום כיפור תעלו הביתה ומחר אחר כך יחזור הכל כמו שהיה מקודם לא אני רוצה שתישארו ברמה הזאת של הקדושה כל יום זה המעלה זה המעלה של ימי השובבים אתם יודעים? תדעו שימי השובבים הראשון שעוד כתב על זה תדעו כולם חושבים זה השאלה לא, יש טעות הראשון שכתב על זה אתם יודעים מי זה היה? תקשיב לי מרן רבי יוסף קארו בספר המגיד המלאך אומר לו אז מרן היה עוד לפני רבנו המלאך אומר לו אתה טוב שאתה עושה וטוב אלה עושים שצמים ימי השובבים כי הקדוש ברוך הוא שמח במה שאומרים שאנחנו עושים, שאנחנו מתקרבים אליו, עושים תשובה, צדקה, מצוות, תורה, מעשים טובים, כל זה גורם בו לקדוש ברוך הוא מהתרועה גדולה מאוד. אבל כמו שאמרנו, העיקר לעשות מהלב, טוב מעט בכוונה, מעבוד שלא בכוונה. תורה ירושלמי מביא שהיה מעשה בזמן התלמוד, היה הרומאים הארורים גזרו גזרה חינם. צלם קול, תגיד לי, אני אחליק אותו וגמרנו. גזרו הארורים האלה, הרומאים גזרו מי שזקן או מי שלא עובד, יארגו אותו. היו הולכים לבתים, רואים אם יש אחד שהוא לא עובד, לא עושה כלום, נושב לו ככה פרנג'י רגל על רגל, לוקחים אותו כאילו אצלם לעזור, ועובדים רק מי שעובד. ככה היה הרומאים, תראה איזה גזרות היה על ישראל. ותראו בשולחן ערוך מובא גם ברמב״ם הלכות כיבוד אב ואם, שם כותב מרן, מביא את זה הרמב״ם, זה דברי הגמרא. מה זה כיבוד אב ואם? זה להראות לו פנים שוחקות. מביא לאבא איזה צלחת עם חיוך, הוא משרת את אבא, נותן לו פנים שמחות, אבל אם רואה לאבא פנים זועפות, אומרת הגמרא, יורש גיהנם. הגמרא שמה מביאה, יש מאכילו פיסיונים, פיסיונים, רש"י אומר, זה אווזים מפותמים. זה היה להם אז האוכל הכי משובח, אבז שיש לו שמן, יש לו טעם, הבשר שלו בריא מאוד, קדמים אותו ככה בחוץ, לא אתם הורמונים או זריקות שיש היום, מאכילים אותו כל מיני אשר אצלם, מאכילים אותו דברים טבעיים. זה האבז הזה מאכיל את האבא שלו ויורש גיהנם. ויש מתחינו ברחיים, אומר אבא לך תעבוד, עושה לחיים ויורש גן עדן. זאת גמרא, איך יכול להיות? סיבה הגמרא זה בירושלמי, שככה היה מעשה. הרומאים הגיעו לעיר והביאו משטרה, התחילו לחפש בית בית איפה יש זקן שלא עובד, לוקחים אותו. זה היה יהודי אחד שמע, ואבא שלו זקן בן 90, לא עובד, יושב בבית. אמר אבא בוא מהר. זה נבהל, הבן שלו אומר, מה אתה צועק? אבא בוא מהר. כן, מה רצית ילדי? אבא בוא רד במטה למרתף לריחיים, תתחיל לעבוד בריחיים. נכון, אבא מהר אמרתי לך. וחפת אבא שלו, שחב אותו, הושיב אותו, שם חיטים ואמר אבא תעביד, תעבוד. לא עברה דקה, הגיע פקח רומאי, זקן, אתה מדבר באיטלקית, בספנולית, בכל מיני שפות, תצלמו אותו, תכתבו אותו, תנו לו צלש מטעם שר המסחר, התמ"ת, והעבודה והרווחה ביחד. היום כל התיקים מתאחדו בתיק אחד. יאללה, תכתבו אותו, ותנו לו צלש. הציל את אביו ממוות. אומרת הגמרא, ואילו השני היה שכן, היה שמה, מה עשה? הוא היה מביא לאבא שלו כל יום אבז מפותם, שוחט, מביא את החתיכה הכי משובחת לצלחת לאבא שלו. יום אחד אבא שלו אומר לו, תגיד לי, מאיפה יש לך אבזים? כל יום אתה מביא אבז. אמר לו, שתוק, מה אכפת לך? אתה תנעס ותאכל. למה אתה אומר לי ככה? אומר, נכון, הכלב שלי לא שואל אותי מה, מאיפה אני אביא לו אוכל? מה כלב לועס ואוכל ובונע ולא מדבר? אף הוא אומר לו, חוץ ממכם, גם אתה ככה תעשה. אמרה הגמרא, ברגע אחד הפסיד את כל העולם הבא שלו. למה? מדבר עם אבא שלו בחוצפה, בגסות, ומבזה אותו, מתכוון גם זלזול, יענו, אני מאכיל אותך, מי אתה בכלל? אני מפרנס אותך. מכאן למדנו שכל דבר שאדם יעשה יעשה אותו בשמחה, יעשה אותו באהבה. ולכן אמר מרן, טוב מעט בכוונה מהרבות שלא בכוונה. והמשנה אומרת באבות, לא עליך המלאכה לגמור. לא תגיד, מתי אני צריך ללמוד כל השס, כל הארון ספרים הזה, אני אגמור אותו? לא, אתה תלמד דף, תלמד מה שאתה יכול, תשתדל מה אתה יכול, ואחר כך הקדוש ברוך הוא להם גומר עליי, כל יבוא לבד. גם אנחנו צריכים לפלל לשם יתברך, הימים האלה ימים קדושים מאוד, ימי השורבים. אנחנו נמצאים כעת בערב שבת של יתרו, בערב ט"ו בשבט, האדם עץ השדה, כמו שהעץ צריך מים, בלי מים הוא ימות. אנחנו בלי תורה לא יכולים לחיות, תורה נקראת מים, ואנחנו נשארנו לעץ. כמו העץ, אם הוא עומד אז הוא חי, ברגע שהוא נופל זה מת. ככה האדם גם צריך לעמוד. כמו העץ צריך זיבול, צריך ניקוש, עידור, לסדר את האדמה מסביב, לנקות, לשמור על העץ מקור, מחום, מכל מיני דברים. עץ מאוד רגיש להרבה דברים שאנחנו לא שמים לב, לא מתייחסים להם. כך גם האדם צריך להיזהר מיצר הרע, ללמוד מוסר, לחזק את עצמו וכו'. אנחנו כאן ברוך השם, השכונה הזאת, שכונת קטמון, שכונה קדושה, שיסדו אותה אנשים קדושים. היו עוד לפני 60 שנה הראשונים שבאו פה לשכונה, אמנם באו עולים חדשים מכל מיני ארצות, מצפון, מדרום, ממזרח, ממערב, מצפון ומים. אני אמרתי את זה ואני חוזר ואומר את זה תמיד, הגאון רבי יהודה צדקה, זה שמעתי את זה באוזניי ממנו בשנת תש"ל, זאת אומרת לפני 41 שנה, 42 כבר, כן, תחילת למד, 42 שנה, היה אחד שרצה לפתוח תלמוד תורה ובא לפתוח באזור גאולה, הוא בא, קרא לו וצעק עליו, למה אתה פותח? אני רוצה שיהיה ילדים, יהיה להם איפה ללמוד תורה. אמר, אם אתה רוצה ללמד תורה, לך לקטמונים, שם המצווה לפתוח, לא חוכמה איפה שיש תורה. הרי אותם ילדים, ההורים האלה, בין כל ישימו את הילדים שלהם בתלמודי תורה, אבל בשכונות מרוחקות, במקומות שהם בכל מיני זוויות, מסכנים צריכים לטלטל את הילדים, להסיע אותם מאחה לאתם ומאתם לאחה, עשר גלויות ואת השכינה. פה השכינה נמצאת, ופה היו גדולי העולם בשכונה הזאת, הכרנו אותם, הרבה רבנים מכל העדות, קדושי עליון שחיו בסתר ובצנעה ועבדו את השם. הנה הגיעה השעה שברוך השם הקמנו בית ספר, והבית ספר הזה קם יראת השם, בית יעקב יראת השם, כבר שנה ברוך השם הוא עובד, וברוך השם בסדר כמעט שנה, עוד מעט תהיה שנה, וברוך השם תלמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, וכל אחד צריך לחזק את המקום הזה. אנחנו בשנה הבאה בידי פותחים גם כיתה ג', ושמה גן, גנון, מה זה נקרא הגנים? אני עד היום לא קולט איך זה נקרא? תעזור לי. קדם חובה, חובה, ויש גם גן, ואחר כך יש א', ב', ג', בשנה הבאה, ועכשיו זמן הרישום. כל אחד מכם יהיה חייל של השם יתברך לחזק את הרישום הזה, שבעזרת השם הבית ספר הזה יפרח ושגשג וימשיך, ותדעו שאני עומד מאחורי זה. זאת אומרת, אני נמצא שם ואני יודע מה קורה שם, ומדווחים לי, אם לא כל יום אז כל שבוע, אני יודע בדיוק מה קורה. ברוך השם הכל הולך כמו שהתורה מבקשת, לפי רוח התורה, לפי רצון השם יתברך. ברוך השם ההורים ססים, שמחים, ורובים נחת וירבו נחת, ואין לי ספק שכל אלה שיכניסו את הבנות שלהם שם, בעזרת השם יראו מהם שיהיו בנות גדולות בישראל, גדולות בתורה. מה שהגמרא אומרת על הפסוק של אישה בעל שונם, ושם אישה גדולה. מה זה אישה גדולה? מה גדולה? מה גובה? 2 מטר? מה משקל? מה זה גדולה? גדולה במעשים, הגמרא אומרת. תראו, דבורה הנביאה שקראנו השבת זכתה לשפוט את ישראל, גם נביאה מהרמב"ן, גם שופטת. ואיך שמו אישה להיות רבנית? הרי אסור, צריך לשים, אומר, לא היה בדור כמוה. טוב, מה זכתה, תורה מודיעה. ולמה? זה רק מילה אחת. הרמה מפנו כותב שכל העניין של דבורה הנביאה היה, היא מתחילה בפרוע פרעות בישראל. מה זה בפרוע פרעות בישראל? הוא אומר שפרה הקדוש ברוך הוא חוב. איזה חוב? אנחנו קוראים השבת ביתרו, את ציפורה אשת משה אחר שנוחה, נכון? ציפורה לא הייתה בקריאת ים סוף. אז היא באה בכתה לקדוש ברוך הוא, אמר שבשמיים אני התחתנתי עם משה, הבאתי לו שני בנים, שירתתי אותו בנאמנות, אתה קראת לו ללכת לפרעה להוציא את ישראל ממצרים, ואני הלכתי, הוא שלח אותי לאבא שלי ולא דיברתי מינה, לא צייצתי. איזה אישה הייתה, היא לא מסכימה לעשות דבר כזה. לוקח משה חמור וקונה מכיסו, מחשבונו, אפילו לא לקח מקופת המדינה או מאיזה נדע תקציב של האוצר, לא חיכה לשום דבר, וחמור אחד מהם לקחתי משום דבר, הכל מכיסו. קנה חמור ללקח את אשתו ואת ילדה והקרן חמור, אמר היה רוח עם בית הבוקי, והיא לא דיברה. יש צדקת כזאת, איזה ציפורה זאת. אמר לו אבא שבשמה, אני רציתי להגיד שירה ולא אמרתי. שאלתי להגיד, יבוא יום וישראל יהיו בצרה, אז בשלום לא תקום פעמיים קצרה, ויבוא סיסרא ירצה להרוג בישראל וירצה זה, את תבואי בדבורה הנביאה. זו נשמד ציפורה, ככה הוא אומר, בפרוע רמה מפנו, בפרוע פרעות זו ציפורה. ולמה שהיא לקחה צור וקרתה את עולת בנה ועשתה מילה ופניה, הייתה גם מוהלת. מי המוהלת הראשונה בהיסטוריה? ציפורה, כתוב בתורה, פרשת שמות. אז אומר, פרוע פרעות בישראל, מתנדב העם בריחו אדוני, מודה לשם, אנוכי לאדוני, אנוכי השירה. אז לא אמרתי שירה, עכשיו אני אומר את שירה, זמר לאדוני אלוהי ישראל. ואז היא מתחילה עם מתן תורה, אדוני בצאתך משעיר, בצאתך לשדה אדום ארץ רעשה. למה ארץ רעשה? ארץ ישראל. אמרה, אוי ווי, תן את התורה לטורקים, אוי ובו, תן תורה לתאילנדים, ותן תורה לאמריקאים, לצרפתים, אז ארץ ישראל תהיה שלהם. לא מסכימה. אמר לה, לא, אני רק שאלתי אותם, תשאלו להם טענות, עשו אותם את התורה לנו, אנחנו עם ישראל, נשמור על התורה, נשמור על הילדים שלנו. עכשיו כאן הוא מודיע לי שבעזרת השם בשנה הבאה, בעזרת השם, נפתח גם גן בנים ומכינה. נו, אז צריך להתחיל את העבודה קדימה. אז כל אחד בעזרת השם יחזק את חברו, חברו לחברו, בעזרת... מה? איזה גילאים? איזה גילאים? כל אחד שירשום. אם יהיה רישום, בכל גיל שיהיה רישום, נעשה. כי גם שנה שעברה הייתה דרישה. אז בעזרת השם נעשה. והכל נעשה ונצליח בשם השם. ואינו אדוני אלוהינו אבינו. מעשה במקומי עלי מעשה במקומי. אני אגיד עוד דבר אחד, רבי חיים פלאצ'ין, שזכותו תעמוד לנו ביום השבת הזאת, הפטירה שלה. שתזכרו אותו בשבת. הוא בנו, רבי אברהם, היה לו שלוש בנים גדולי העולם, אברהם, יצחק, יוסף. בנו הגדול רבי אברהם פלאצ'י, חיבר למעלה מ-20 ספרים, פדה את אברהם, אשר אברהם ועוד. אחר כך השני, הוא חיבר יפה ללב, תראו כמה יש יפה ללב, בנש חי, כל סעיף יפה ללב, יפה ללב. מי זה יפה? יצחק פלאצ'י היו יפה ללב. כך הוא קרא לספריו, 9 כרכים על השולחן הערוך. אתה קורא איזה חידושים, איזה פלפולים, מדהים היפה לדבר. והשלישי זה רבי יוסף, גם הוא חיבר המון חיבורים, והוא זכה לשמש את אבים עד יומו האחרון. גם בחוליו הוא סעד אותו. אז אלה 3 בנים גדולי העולם היו לו לרבי חיים פלאצ'י. בנו הגדול רבי אברהם כותב, וזה חשוב שישמש אותנו, נלמד מזה דוגמה. הוא אומר, אבא היה, הוא כותב ספרים, הוא כתב למעלה מ-100 ספרים, רבי חיים פלאצ'י. הוא אומר, 100 ספרים כתב. כל פעם שהיה כותב, היה פותח את המגירה, מסתכל, סוגר וכותב. כותב איזה עמוד, פתאום בא לו עוד איזה חידוש, בא לכתוב עוד איזה קטע, פותח את המגירה, מסתכל, סוגר. ואני הייתי סקרן, מה יש לו במגירה הזאת? מה שם, יש מחשב, יש איזה וידאו, יש איזה קלטת, מה הוא מסתכל? אומר, יום אחד, שאבא לא היה בבית, הצצתי, היה שם שם הוויה. תארו לכם מה זה, יוד כ וו כ כתוב על קלף. לפני שהיה בא לכתוב חידוש תורה, רוצה שיעבור לו קדושה מלמעלה וסייעתא דשמיא, הסתכל, בקש מהקדוש ברוך הוא שייתן בחוכמה בינה דעת, שיכוון באמת, וכותב. וזה קדוש היה. גם אנחנו בכל דבר שאנחנו נעשה, תמיד שיליתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בא למות. רבנו הארי כותב שאדם תמיד יצייר שם רביה מול עיניו, לא ייקשה. וכתב שסגולה ביראת שמיים, יסתכל על השמיים ויכוון כאילו מצויר שם באותיות של אש אדומה, יוד כ וו כ, וביותר בניקוד יראה, יוד חיריק כשווה וו קמץ, האחרונה בלי ניקוד. מדהים, זה היה רבכם פלאצ'י, זכותו תעמוד לכם ולנו ולזרעכם, שנזכה לקרוב ולשמוע את כל הגאולה ולראות אותה עין בעין, ושוב השם ציון שאני מלא משתתכם לטובה. תודה רבה על הכל, וחזק וברוך לכל המארגנים ולכולם, השם יברך אתכם בכל מכל כל. רצית משהו לומר?